אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מדברים יוקרה, בהנחיה דרור גואלניק, מנכ"ל לקסוס.
אוקיי, שלום לכם. ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים יוקרה, והיום מתארחת אצלנו לי גרבנאו. לי פטרה גרבנאו היא מעצבת אופנה עילית, בעיקר שמלות קלה, וגם מייסדת המותג Table Fairy, The Table Fairy, מותג לייפסטייל לאירוח. שלום לך לי.
שלום.
אז קודם כל תודה שהגעת.
תודה שהזמנתם אותי.
כיף גדול להריח אותך. ולפני שאנחנו נתחיל לדבר על הוט קוטור וכל החומרים ובדים ותפירות וזה, אולי תספרי לי קצת על עצמך, איך הגעת לתחום האופנה ו... איך התגלגלת לנושא הזה, או לא התגלגלת?
כן. גדלתי בבית של אבא יבואן ויצואן בתחום הטקסטיל, אמא מעצבת אופנה.
אורי?
כן, אורי. זכרונו לברכה.
כן.
אני ממש, אפשר להגיד, נולדתי לתוך זה, לתוך עולם האופנה, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי.
את זוכרת את עצמך קטנה?
קטנה, עם דוגמניות, בשבועות אופנה, בארץ, בחול, עם מלא מלא בדים וסקיצות, וכן, זה סבב אותי מכל כיוון, ואפילו היה איזה רגע, אני זוכרת בגיל 18, זה היה לי כל כך ברור שאני הולך ללמוד בשנקר, וזה היה הכיוון, והכיוון שלי היה מאוד מסודר, שאמרתי לאמא שלי, ואולי אני לא רוצה להיות מעצבת אופנה, אולי אני רוצה להיות פסיכולוגית.
גם אמא התעסקה באופנה, הייתה נכון, גם דוגמנית, אבל גם היא הייתה
נכון,
מעצבת,
נכון? מעצבת אופנה. היא יותר התעסקה יותר ב-ready to wear, ב-sports wear, ביגוד לנשים. אני לקחתי את זה למקום של
אז
יותר.
אז היא מאוד גאה בך?
תשאל אותה, אבל נראה לי שכן.
אוקיי.
וזה באמת היה שם תמיד, והתקבלתי לשנקר, סיימתי 4 שנים, והתחלתי ישר לעבוד. אני מאוד מאוד אוהבת...
סיים באיזה שנה?
2012 סיימתי.
וישר התחלת לעבוד?
התחלתי בסוף שנה א' כבר. כן. פתחתי את הסטודיו הקטן שלי בבית של אמא במרתף, בסוף
שנה. כמה היית אז?
22.
וכבר הקמת עסק?
כן.
מה זה, מאיפה באומץ הזה?
האמת שזה התחיל, אבא שלי בדיוק נפטר.
רוב החבר'ה בגיל 22 עדיין בטיול.
נכון, אז אבא שלי בדיוק נפטר, ו... היה לי חלום כזה של להתחיל, הרגשתי שבשנקר זה מדהים ואני לומדת ומתפתחת, אבל שאני רוצה כבר להתחיל לנסות את הדבר האמיתי ולעבוד עם גוף אמיתי של נשים, ולא יודעת מאיפה לי את האומץ. פשוט עשיתי את זה, זה כאילו, לא יודעת, עשיתי את זה, הלכתי על זה, עשיתי קולקציה של שמלות ערב, תמיד בכלל התעסקתי בערב. ופתחתי את הסטודיו.
למה דרך אגב?
אז זה בדיוק, זה האהבה שלי.
מה, גלמר?
זאת האהבה שלי, הרקמות, הבדים המיוחדים, מכוחים. אולי אני בגלגול קודם, לא יודעת, התעסקתי ב...
כן. או שהיית נסיכה.
יכול להיות, אני לא יודעת. זה היה ממש הפשן שלי.
אגב, השם לי, זה קיצור של משהו או זה השם?
לי. זה היה אמור להיות רק פטרה.
כן,
פטרה. השם השני שלי זה
לי פטרה.
לי פטרה, גרבנאו. אבל האחים הגדולים שלי אמרו להורים שלי... רחמים על הילדה.
רגע, פטרה, פטרה
בואו ניתן לה עוד שם.
פטרה על שם מי?
על שם סבא פטר, או על אחד מפילי עולם, פטרה בירדן, אתה יכול לבחור סתם, על שם סבא פטר. אז הם החליטו לי פטרה, והיום זה השם שמלווה את המותג. אני כל כך התרגלתי לזה שהייתי קטנה, הייתי מתביישת בזה, והיו קוראים לי פטרה בשיעור, נגיד שהמורה מקריאה את השמות, ו... אמרתי להורים שלי, מה עשיתם לי? והייתי כזה, כן, זאת אני.
זאת אני.
מה עשיתם לי ולמה? ואמא שלי תמיד אמרה לי, לי פטר גרבנאו, יש שם בינלאומי, אני מבטיחה לך.
וואו.
תמיד. כך היא הייתה אומרת לי, ולא הייתי מבינה על מה היא מדברת. והיום המותג שנושא את שמי, היום בחול שניתסה לפגוש קולות, הם קוראות לי, לי פטרה. ככה.
כן. האמת שזה זכיר. זה...
כן. אפילו הגרבנאו, הם לפעמים את הגרבנאו יותר קשה להגיד,
כן.
והפטרה יותר קליט.
יותר קל, זה קליט.
אז כן. זהו, זה השם שלי בתעודת זהות.
יפה, תגידי, הוט קוטור, בואי נתחיל לדבר ככה.
כן.
זה, מה זה הוט קוטור? מה זה מבדיל אותו משאר הקטגוריות באופנה?
אז קודם כל, המילה הוט קוטור זה מונח, זה אופנה עילית. זה מונח צרפתי. בפריז, בצרפת, ההוט קוטור ממש מוגן על פי חוק. לא כל בית אופנה יכול לקרוא לעצמו הוט קוטור. צריך לעמוד בכללים מאוד מאוד ספציפיים. אני יכולה להגיד בגאווה, אני מייצרת כחול לבן, אני מייצרת בישראל, אנחנו לא בפריז, אבל שהמותג שלי הגיע לרמה הכי גבוהה שיש, וזה קוטור. ברמה של זה לא מיוצר במפעלים, זה מיוצר באטליה, הכל בעבודת יד, המון המון רקמות, המון המון חרוזים, שעות של עבודה על סמלה. אז זה באמת האהבה שלי, וזאת המומחיות שלי.
אז את, אגב, מה באמת, אין לך שאיפות לגבי פריז?
אנחנו מוכרים ב-20 נקודות מכירה בעולם.
כן.
בפריז לא. אני חושבת כן, כאילו, אני חושבת שהאופנה בפריז היא קצת טריקית, כי קלות, או שילכו לבתי אופנה הגדולים. יש שם גם סטייל טיפה יותר בוהו, אבל כרגע אני מתמקדת בארצות הברית.
וכרגע, אז בעצם יש לך את החנות בניו יורק, מתי פתחת אותה?
נכון. זה סיפור, וואו. לפני 7 שנים פתחנו את החנות עם שותפה. בהתחלה היה לה חנות עם מולטי ברנד, זה היה מולטי ברנד סטור.
זאת אומרת, היא מכרה אותך ועוד.
עם עוד, נכון, עם עוד מותגים, וראינו שזה באמת הולך טוב, והיא פנתה אלינו, ופתחנו ביחד את החנות. היה לנו יותר קל, היא אמריקאית, כל הניהול של הדבר הזה, ובאמת זה הלך מאוד טוב, ולפני 1.5 שנה נפרדנו ממנה, באהבה, היא עדיין חברה טובה שלי, ולקחנו את המותג, את החנות, רק אלינו, פתחנו חברה אמריקאית, ועשינו את כל מה שצריך.
והחנות יושבת איפה בניו יורק?
בווסט וילג', ממש קרוב לוושינגטון סקוויר פארק. לוקיישן מהמם.
מהמם?
מהמם. יש לי קלות שאני פוגשת שאומרות לי, יו, אני כל יום עוברת, במשך שנים עברתי ליד החנות, ופתאום הן נכנסות, ופתאום הן גדלו, והן הגיעו לרגע של למדוד שמאלות קלה.
וכמה פעמים בשנה את קופצת לשם? מה שיותר?
אז זהו, אז מאז שהחנות היא רק שלנו, בלי השותפה יותר, כל חודשיים. כל חודשיים אני בניו יורק, זה 3 ימים. אבל יש לנו שם כמובן עובדים וצוות, וכן. אז זה מדהים, זה באמת, אני הרבה על הקו, אבל אני נהנית מזה. אני אוהבת את זה.
תגידי, ואיפה לומדים בעצם? זאת אומרת, למדת בשנקר וזה, אבל בסופו של דבר, מה שאת עושה היום זה משהו שגם היית צריכה לפתח. איפה לומדים לייצר אופנת עוד קוטור כזה?
אז קודם כל, כל הזמן לומדים, ואני עדיין כל יום ממשיכה ללמוד, זה לא משהו שמפסיק, תמיד מחפשת עוד איך להתייעל, עוד איך להשתפר. גם בשנקר, אני תמיד התעסקתי בערב, או גם אם היה נגיד קורס טי-שירט, או קורס חצאית, לי הייתה טי-שירט שהיא מלאה חרוזים ועבודות יד, חצאית שהיא מלאה רקמות, אז לא משנה מה עשיתי בשנקר, בכל השנים ובכל הקורסים שהיו, תמיד זה התעסקתי בערב, אז אני חושבת שגם הלימודים מאוד מאוד חשובים, ומאוד עזרו לי למצוא את עצמי.
כי בעצם היית צריכה ללמוד הרבה בעצמך, נכון. לא עבדת במקום שהיית יכולה ללמוד.
זה באמת נובע מאהבה מאוד גדולה, לחקור, לקרוא ספרים של אופנה, היסטוריה של אופנה, תולדות הלבוש, באמת, כל הזמן חקרת.
אז זאת אוטודידקט במקום מסוים.
זה בזכות הלימודים בשנקר.
כן?
כן,
באמת. נהנית בלימודים?
מאוד. זה כן. היה קשה, אבל מאוד. זה פשוט תקופה מדהימה.
תגידי, זה נכון שהיית לוקחת בגדים של מעצבים, מפרקת אותם ותופרת מחדש בשביל ללמוד?
כן. ג'קטים מחוייתים, לתפור ג'קט מחוית של ארמני, זה מאוד מאוד קשה, וכדי ללמוד, אז הייתי מפרקת ותופרת את זה מחדש.
זה הדרך הכי טובה ללמוד.
הכי טובה, נכון.
מה שנקרא reverse engineering.
ממש, ממש, ממש.
אז מה, ממש היית עושה שעות על שעות של עבודה?
אמא שלי נתנה לי, כן, אמא שלי נתנה לי את הג'קט שלה, של ארמני.
היא הקריבה את הג'קט של ארמני.
הקריבה בשביל שאני אפרק אותו, ואלמד לתפור אותו מחדש. ובכלל ללמד את הטכנולוגיה, או את התקניקנות.
אני מניח שבפעם הראשונה זה יצא משהו אחר, לא? שזה חזר למקורי.
זה לא חזר למקורי, זה לא, אבל אני לא תופרת כל כך טובה, כמו שאני מבינה יותר בתדמיתנות, ובאיך דברים צריכים לשבת על הגוף. כן.
תגידי, את ספרי קצת על תהליך באמת איך עושים סמלת קלה. זאת אומרת, את צריכה לפגוש את הקלה, חייבים, לא חייבים. איך עובר כל התהליך ושל ה...
הלוואי והייתי יכולה לפגוש את כל הקלות שלי, זה קשה. גם יש לי 3 ילדים, אז אתה יודע, לאט לאט, עם הזמן שלי מתקצר. אבל הכשרתי צוות מדהים שיודע ללוות את הקלות ופוגש אותם, ואם אני יכולה, כמובן שאני שם ותמיד שמחה לפגוש. אנחנו מגלפים בובה, ממש לפי הגוף של הקלה, של הקלות בכל העולם.
מה זאת אומרת מגלפים? במה?
יש בובה.
גולם כזה.
כן, היא מקלקר. והתדמיתנית הראשית, יש לי 2 בסטודיו, מגלפות את הגוף.
מה, לפי המידות של הקלה?
לפי המידות.
וואו.
מוסיפות נפח, מקטינות נפח. יש ממש שיטה. אף אחד לא עובד בשיטה הזאת, זה באמת שיטה של חייתות לי.
זה ממש... כן.
ממש בוני. ואז אתה נכנס לסטודיו, לאטליה, ואתה רואה מלא מלא בובות עם שמות של קלות בכל העולם, וזה ממש, ממש כאילו הגוף שלהם נמצא איתנו. אז זה מאוד מיוחד, ואז אנחנו יכולים לבנות את המחוך, שזה הדבר הכי חשוב, זה הבסיס שצריך לשבת מושלם.
הוא מחזיק את כל הסמלה.
הוא מחזיק את הכל. משם זה התחרות והבדים. אני פעמיים בשנה נוסעת לפרמייר ויזיון בפריז, רק לבחור את התחרות. לוקח לי 3 ימים, רק לדייק את זה ולעשות את הסורסינג של הבדים, או סלש לעצב את הבדים, גם עם רקמות. אז זה עבודה כיפית.
אז ככה, בואי נגיד, כמה זמן, מרגע שמתחילה עד ש...
זה לוקח הרבה זמן להכין סמלה. כן, זה לוקח, זה יכול לקחת...
חודשיים?
לא, זה לא חודשיים, אנחנו כן לוקחים הזמנות חצי שנה מראש, אפילו יותר, כי הגוף גם משתנה, וזה תהליך של עבודה שלוקחת זמן, אבל זה לוקח כמה שבועות. כן.
וואו, זה ממש תהליך...
ובסוף...
וכשזה עומד בסוף מוכן...
זה כיף מאוד. שזה עומד בכלל, לא בסוף מוכן, שזה על הגוף של הלקוחה.
כן.
זה הרגע הכי כיפי.
יש לך, אז מקבלת מלא תמונות מאירועים שלך?
כל הזמן.
הן שולחות לך?
שולחות לנו. לא לי, אבל הצוות, כן.
כן.
מי שמנהלת לנו את האינסטגרם, את הסושל, מקבלת ועוקבת אחרי זה. ולראות אותן, אתה יודע, ביום הזה...
זה האמת שזה, החתונה זה...
זה כל כך עבודה שמחה.
זה אירוע חד פעמי, בתקווה שלך.
בתקווה, בתקווה. כבר הגיעו אליי גם כאלה שעשו סמלה פעם שנייה ופעם שלישית. אבל זה פשוט להתעסק בלשמח נשים ביום הכי חשוב שלהן, בין הימים הכי חשובים. יש עוד ימים חשובים, אבל זה אחד מהם.
כשאנחנו מסתכלים על יוקרה, אז באמת הנושא הזה של one off, אז זאת אומרת, זה מאוד מאוד ייחודי. כל סמלה כמעט היא לא דומה לשנייה.
נכון. היא יכולה להיות דומה, היא לא דומה במידות, כי זה באמת ייחודי לגוף של הלקוחה, ולא הרבה בתי אופנה מציעים את זה. אנחנו ממש, זה המומחיות של בית אופנה שלי, לעשות לפי גוף הלקוחה. יש כאלה שמזמנים 8, 6.
ואחר כך מה, עושים תיקונים כאילו קלים?
כן, כן.
אז זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר, בדיוק. זה לא להזמין סמלה במידה 8 ולתקן אותה, בין ממש לבנות את זה לפי הגוף.
וכמה יעלה לי תענוג כזה? לא לי, אני...
בשקלים או בדולרים?
בואי נגיד בשקלים.
אז בארץ הטווח מחירים לסמלה להשכרה מתחיל ב-16,000.
להשכרה.
שזה סמלה קיימת, שעושים עליה שינויים.
לא, אבל אם אני רוצה...
לתפור, זה מתחיל ב-20... זה 21,000 מתחיל.
אהה.
כן.
ויגיע ל-50, 60?
50, 60 זה כבר יהיה לקנייה על סמלה אחת. תלוי. אם תגיע לקוחה שעכשיו רוצה לשבת איתי ושאני...
אגב, כמה באמת קונות וכמה שוכרות?
בארץ זה שוק של השכרות.
כן.
בחול רק קונים.
רק קונים.
רק קונים. הם בכלל לא מבינות את הדבר הזה.
להזכיר.
כן. ככה זה. זה פשוט, זה לפי, אתה יודע, ביקוש ושוק, וזה שתי סוגים אחרים לגמרי של לקוחות. אני גם יכולה לשבת עם קלה, לצייר לסקיצה מאפס, לעבוד איתה על הבד, ואז היא ישימה לי קנייה, כי אני בעצם עיצוב אישי בשבילה.
ברור.
כן.
וואו, זה נשמע מעניין.
כן.
תגידי, אז מי, יש, מי מפורסמות שבארץ שהלבשת אותם?
אז יש את דניאלה פיק. שהיא גם חברה טובה שלי, והלבשתי אותה לעשרות שטיחים אדומים ופרימיירות. וכל פעם זה העיצוב אישי ותהליך...
האמת שזה כיף להלביש את דניאלה. מה זה כיף? יש לה לוק...
לוק מדהים.
מדהים לסמלות.
מדהים לסמלות. קודם כל היא מחזיקה את זה מדהים. היא יפה יפייה. יש לה סטייל ושיק, והיא תמיד קלאסית ובטוב טעם, ובגלל זה היה בינינו חיבור כל כך חזק, ובאמת הלבשתי אותה עשרות פעמים. המון, הלבשתי את כולם. הלבשתי את לירון ויצמן המהממת, והלבשתי את יל של ביה, כולם, כמעט כולם, כל כך הרבה, אני כבר לא זוכרת, המון. בוא נעבור לאינסטגרם שלי, נזכר.
תגידי, אבל דרך את התחנות הראשונה פתחת בהרצליה, נכון?
נכון.
למה דווקא שם?
אז פתחתי את הסטודיו במרתף של הבית של אמא שלי, כמו שסיפרתי לך, אני
מהרצליה. את כמו סטארט-אפ, מתחיל במרתף.
מתחיל במרתף, אני מהרצליה. אז זה התחיל שם במרתף, וכשחיפשתי באמת להתרחב ולמצוא את הסטודיו יותר גדול, נשארתי בהרצליה כי אני גרה בהרצליה. א', זה יותר קל לי מבחינה תפעולית שהילדים שלי קרובים אליי, וגם יש משהו רגוע יותר בהרצליה. דיברת על יוקרה, בעצם כל החוויה שאתה נכנס לסטודיו, במקום שאולי עד הים, כבר הכל יותר רגוע, כבר התחושה היא אחרת. חיפשתי גם בתל אביב, אבל יש משהו בתל אביב מאוד מלחיץ, סוען, רועש, ודווקא חיפשתי להתרחק מזה. אז הסטודיו נמצא בהרצליה.
האמת שגם אנחנו בלקסוס,
נכון,
את
השורום
הראשון שלנו, כן, פתחנו בהרצליה, זה היה ב-2006.
באותו מקום?
כן. לא, אנחנו מ-2006 שם, כן.
אתם במדינת היהודים?
מה, כן?
כן, נו, גם
אנחנו. לא, אנחנו על הסדנאות. על הסדנאות. אבל זה...
אני מדינת היהודים למטה.
אני יודע, כן.
אתה צריך לבוא לבקר.
נו.
נכון.
את ביקרת אצלנו, עכשיו אני חייב לך.
נכון. נכון.
תגידי, ואחרי החנות בניו יורק, מה השלב הבא?
באמת לפתוח עוד סטנדלון סטורס, בלוקיישנים מובחרים, למשל לונדון, LA, איפה שאנחנו רואים שיש ביקוש מאוד גדול למותג, זה הדבר הבא.
יפה, LA נשמע...
LA. נשמע... אני מוכרת שם בשתי חנויות, אבל זה שונה כשהחנות היא שלך.
למה?
כי נגיד חנות מחזיקה עוד מותגים. אז היא נגיד מחזיקה 10 או 15 סמלות מהמותג שלי, עם, או, לצד עוד מותגים. לא יעזור מי מוכר את זה, זה עדיין שונה מאשר להיכנס לחנות שהיא של המותג.
תראי, זה the best. אנחנו, בואי נגיד, במיתוג טוב של מותג יוקרה, החנות רק שלך צריכה להיות.
בדיוק, בדיוק.
ואז באמת יכולה להעביר את מי שנכנס, את כל החוויה. קונה, לא קונה, אבל הוא...
כל החוויה. עובר את החוויה של המותג שלנו, כן?
זה מדהים שאת יכולה לייצר בחלל כזה פתאום, איך שנכנסים, דורכים פנימה, מרגישים משהו אחר.
משהו אחר, ריח אחר, מוזיקה, הכל, כל האווירה. כן.
יפה, אז יכול להיות שאלה זה באמת הכיוונה.
כן.
תגידי, ו... אני יודע שאת פתחת עוד מותג שקוראים לו Table Fairy.
נכון, The Table Fairy.
The Table Fairy.
כן. בעברית פיית השולחן, The Table Fairy.
אז בואי תספרי לנו קצת על מה זה.
בזמן הקורונה שכולנו הסתגרנו בבתים, באמת הייתה, עירחתי המון, ואת המשפחה, את החברים הקרובים, אתה יודע, היה אסור להיפגש, זו הייתה תקופה מאוד מוזרה, וכן, הזמנת אליך את הקרובים, כי כן רצית קצת להיפגש עם אנשים, ואני וחברה שלי הכי טובה, סיוון שבת, היא גם השותפה שלי במותג The Table Fairy, הרגשנו שכאילו אין לנו איפה לקנות את מה שאנחנו רוצות. מפות, פלייסמנטים, צלחות, סכום, ואמרתי, תקשיב, יש לי רעיון, בוא נפתח מותג, באתי עם השם, ונהיה יבואניות, ונהיה יצרניות, ונביא את זה לארץ, והתחלנו במרתף בבית שלה. עוד מרתף. ככה תמיד מתחילים באיזשהו מרתף.
צריך להתחיל במרתף. לא, אני אגיד לך, כי משם את רק יכולה לעלות.
בדיוק. לא לקפוץ מעל הפופיק, ולא ישר לבוא ולפתוח ולהשקיע סתם. צריך שנייה להבין שאני עושה דברים לאט וחכם, לא צריך למהר. אז התחיל במרתף, ולאט לאט זה גדל לשורום, ולאט לאט זה גדל לחנות. והיום יש לנו חנות מהממת, גם בהרצליה פיתוח. אנחנו נוסעות פעמיים בשנה לאיטליה, מעצבות את הצלחות, מעצבות את ה...
זאת אומרת, את ניגשת ליצרנים, ואת בונה איתם את הדיזיין?
אנחנו בונות את הדיזיין, והם אומרים לי, זה אפשרי, זה לא אפשרי, אני משנה, מוסיפה. זה הכל מיוצר באיטליה, אני לא עובדת עם סין בכלל. זה הכל איטלקי, הכל איכותי.
אי אפשר לייצר יוקרה בסין.
בדיוק.
Let's be honest.
בדיוק. אז קוטור גם פה. גם בטייבל פרי.
אבל למה דווקא באיטליה, שם יש את ה...
זה כן, זה ממש עובר, הידע הזה של להכין, זה עובר בין אב לבן, זה מקסים לראות. אני אשלח לך את הסרטון, זה ממש, ממש חינוך שכאילו בבית מלמדים את הידע של לצייר על הצלחת, ולהכין את הצלחת. זה הכל עסקים משפחתיים ומפעלים מדהימים, שעושים דברים מופלאים, ואני כל כך מתרגשת מזה, זה, זה קטן, א', אני מאוד אוהבת לארח, וכמו אירוע שעשינו ביחד,
כן.
שהיה מדהים, אני מאוד אוהבת
בפאדל,
את זה.
כן?
בפאדל,
כן? טופ פאדל, כן.
כן, זה היה ממש מיוחד ומדהים, ואני מאוד אוהבת את זה, אני אוהבת... אם יהיה לי זמן, אני אהיה גם מעצבת אירועים.
ביפן ו... היית?
הייתי, זה היה חלום שלי, זה היה חלום חיי, הייתי, התיק עבודות שלי בשנקר, מה שסיימתי את הלימודים, עשיתי פרויקט גמר. אני התעסק בגיישות.
אה, אוקיי.
וכל כך שנה שלמה התעסקתי בגיישות, ובסביב הנושא הזה, ואמרתי לבעלי, כשהתחתנו, אנחנו בדרך דבש נוסעים ליפן. אוקיי. זו ההזדמנות שלנו. והוא זרם איתי, ועשינו שבועיים יפן. זה היה הטיול הכי מדהים שהיה לי בחיים. אני רק מחכה לחזור.
אין, זה משגע. האמת שגם מבחינת אופנה, אבל גם מבחינת, את יכולה לראות את הקימונויים שהם עושים, הדברים.
אני קניתי קימונו, זה מרגש. אני הייתי בתערוכה שצובעים את הקימונו ומציירים עליו ביד, שזה גם משהו שעובר בין אב לבין. הכל, התרבות, המסורת, האסתטיקה, הכל, מדהים. אני רק מחכה לחזור. אני הייתי לא בצ'רי בלוסום בעונה, אבל אני פעם הבאה עשה.
אז מה, היית בחורף?
הייתי במייפל ליבס.
כן, זה גם יפה.
גם יפה. הייתי, כן, זה היה נובמבר.
כן, אבל אחד הדברים המדהימים שם, כשנכנסתי לחנויות, כל פעם הסתכלתי, אני לוקח מעילים, אני מסתכל תמיד על הבפנים.
מדהים. איך זה נקי?
הבטנות יותר יפות לפעמים מבחוץ.
סטן, אמיתי, משי, נקי.
הכל מושלם, מכל הכיוונים. אז עד שהיפנים אומרים שהם משקיעים בכל דבר, גם דברים שאת לא רואה, הם נסתרים.
ככה זה גם בשמלות שלי.
כן.
הכל מבפנים נקי.
זה כאילו מושלם. אנשים צריכים, לפעמים לא יודעים כמה מושקע מאחור.
בדיוק. זה נראה לי למי שמעריך את האיכות ומרגיש את זה.
את יודעת שחלק גדול מיוקרה ואיכות זה שאת באמת צריכה להבין גם במוצר שאת קונה. זה גם נותן לך תחום התעניינות ולהתעמק במשהו.
נכון, נכון. אני זוכרת שהיינו שם ונכנסנו למין אוטובוס עכשיו, פה בארץ, שאתה נכנס לאוטובוס, אתה נותן כרטיסייה או משלם בכניסה. שם נכנסנו, טוב, ואף אחד לא גבה כלום. ואז ביציאה אתה משלם.
ביציאה אתה משלם.
וזה היה פשוט, אמרתי לו, בארץ, כאילו, זה היה פשוט.
איך זה לשלם למפרע? את קודם כל מקבל את השירות.
זה היה מדהים. זה היה ממש, אני זוכרת, אמרתי, וואו, איזה יופי, הם כולם משלמים בסוף. ולא יהיה מצב שמישהו יתפלח, יברא. אין דבר כזה.
זה בושה. בושה. בושה.
אז כן.
תגידי, איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים? בואי נה, עשית כבר דרך. עשית דרך לא קצרה.
קודם כל בריאה. ואני מקווה שהעסק ימשיך לגדול. שני העסקים ימשיכו לגדול. יש לי עוד המון דברים להגשים ולהשיג וללמוד ולהתפתח. ואני מקווה שעוד 5 שנים יהיה לי גרבנאו בעוד נקודות מכירה בעולם עם חנויות שלנו. כן, ולהמשיך.
אני ככה, מהשיחה הקצרה, אני מרגיש שבפנים יש יזמית לא קטנה. אני רואה שאת אוהבת להרים פרויקטים.
נכון.
אני אוהבת. את לא רגועה.
אני לא רגועה. וואי, אני לא רגועה. הראש שלי...
כל הזמן עובד, אולי נעשה את זה.
אולי בגלל זה אני לא זוכרת דברים. הראש שלי כל הזמן עובד, כל הזמן. כן, אז אני מקווה שנתפתח.
יאללה, רק שנראה עוד דברים שאת עושה, ומקדמת, אני בטוח שעוד יש עוד הרבה דברים שאת צריכה להביא, להציג לעולם.
אולי נפתח, כן.
יפה. תגידי, יש לך איזה עצה לחבר'ה צעירים שהולכים היום לתחום?
אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה לדעת איזה מעצב אתה רוצה להיות. כי נגיד לי היה נורא קל לבחור בזה, כי זה האהבה שלי. אני טובה בזה, אני רציתי להתמקצע בזה, אז מהאהבה לשמאלות ערב, לעבור לקלה, זה היה לי קל. אם אתה מעצב של סטריטוויר, של ספורט, של בגדי ילדים, לבחור משהו אחד ולהתמקצע בו, ולנסות ללמוד ולהיות הכי טוב בזה. עכשיו, בארץ שלנו יש כל כך הרבה כישרונות וכל כך הרבה דור מדהים, שעכשיו עובדות אצלי בנות מדהימות משנקר, מוכשרות בטירוף.
עקב, את עדיין מעורבת בשנקר?
הזמינו אותי לתת ביקורות כמה פעמים, אבל אני בעיקר מגייסת סטודנטים בוגרים.
אה, נהדר.
כן, לסטודיו, כל הזמן מחפשת כישרונות, כל הזמן שמחה להכיר עוד בנות, בנים, מוכשרים. אז אני חושבת שלדעת איזה סוג של מעצב אתה רוצה אותו ולהתמקצע.
להתמקד.
להתמקד.
ולהתמיד?
ולהתמיד. להתמקד
ולהתמיד. בסוף התמדה זה...
התמדה. התמדה, כן. זה עבודה קשה, זה הרבה אמונה, אבל כן.
יפה.
זה העצה שלי.
תשמעי לי, הגענו לסיום של הפודקאסט, את רואה, זה עבר ככה...
עבר, כן.
זה עכשיו עבר בצ'יק, נכון?
בצ'יק, ממש.
אז באמת תודה על זה שבאת, והקדש מזמנך, ושיתפת אותנו, וכל הדברים של הידע שלה.
תודה שהזמנתם אותי.
ואנחנו מאחלים לך הרבה בהצלחה, ויאללה, תזמי עוד עסקים.
תודה רבה.
אל תשביע, אל תקפיע לשמוע.
אולי. יש לי עוד כמה רעיונות, נראה.
אני בטוח, אני בטוח. אז זהו, אז תודה רבה.
תודה רבה.
חברים יקרים, הגענו לסיום של עוד פרק של מדברים יוקרה. אני רוצה להודות לטכנאית שלנו, מאיה קנולר, ולאבי בליקי המפיק. וכמובן גם לכם המאזינים שהצטרפתם לעוד פרק, כאן דרור גורלניק, ונתראה בפרק הבא של מדברים יוקרה.
מדברים יוקרה, הפודקאסט של לקסוס.